אנחנו בנושא הכללי הוא הפשטות, ובפעמים האחרונות עסקתי בנושא הכסף. הכסף הוא בעצם דוגמה שמאוד מובהקת לתהליך של הפשטה, שאפשר אפילו לעקוב אחריו די בפרוטרוט, לראות אותו גם בהקשר ההלכתי וגם בהקשרים כלכליים, כלליים, היסטוריים, כלליים, שבזה אני פחות מתמצא, אני רק יכול לשער השערות. וראינו, קצת דיברתי על התהליך של איך נוצר המושג הזה של כסף, שהוא בעצם ניסיון לקחת את השווי של דברים ולהפוך אותו לאובייקט. זאת אומרת, אם שווי זה משהו שמאפיין דברים, כסף הוא בעצם שווי, שווי צרוף, אובייקט שהוא אינו אלא שווי. ואז דיברתי על היחס בין קניין חליפין לקניין כסף. אמרתי שקניין חליפין זה המסחר הטבעי שיש, פשוט מחליפים סחורות אחד עם השני. קניין כסף הוא קניין מסוג אחר, אני מקבל סחורה ומשלם תמורתה בכסף, וגם בהלכה זה מוגדר כקניין שונה, הוא חל על דברים שונים, מאשר קניין חליפין, הוא נעשה באופן שונה, ובראש ובראשונה הוא גם לא סימטרי. הוא לא סימטרי בגלל שבקניין חליפין אני מחליף סחורות, ואם אחד משך את הסחורה, שני הצדדים קנו כל אחד את שלו. אבל בקניין כסף, למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, אבל לפחות להלכה זה ברור שבשביל לקנות סחורה צריך למשוך אותה. וכשאני מושך את הסחורה, הצד השני, המוכר, קונה בזה את הכסף. אבל אם הוא לוקח את הכסף, אז לא הוא קנה את הכסף ולא אני קניתי את הסחורה. אז פה יש איזושהי אסימטריה שלא קיימת בקניין חליפין. כי צריך להגדיר עכשיו בכל עסקה מה זה הכסף ומה זאת הסחורה. עכשיו, ההגדרה הזאת בעצמה היא בעייתית, כי כמו שחזל אומרים לנו, ובעצם אנחנו מכירים את זה בכלל, שווה כסף הוא ככסף. ולכן אני יכול לכאורה לחזור אחורה, לפני התהליך של ההפשטה והיווצרות הכסף, ולהחליף סחורות. בעצם לקחת סחורה ולשלם תמורתה לא בכסף, אלא בשווה כסף. מה זה שווה כסף? דברים שיש להם שווי. דברים שיש להם שווי זה כל דבר. זאת אומרת, אני מסך הכל לקחת סחורה ולתת תמורתה סחורה אחרת. אז האם חזרנו לקניין החליפין? לכאורה בעצם חזרנו לקניין החליפין. עשינו איזושהי הפשטה ונפטרנו ממנה בסוף. כן, זה כמו הסולם של הברון מנחאוזן. כן, הוא רץ הביתה, הביא סולם, וככה הוא הצליח לצאת מן הבור. זאת אומרת, או להפך בעצם, זה לקחת סולם, לעלות לעץ ולזרוק אחרי זה את הסולם. אז לא. מבחינה הלכתית זה לא ככה, אבל אני חושב שגם עובדתית זה לא ככה, כלכלית זה לא ככה. יש הבדל בין לשלם בשווה כסף על סחורה לבין לעשות קניין חליפין. זה שני דברים שונים. מבחינת ההלכה, כל הגדרות של קנייני כסף נשארים גם כאשר הכסף שבו אני משלם הוא בעצם שווה כסף, הוא סחורה. עדיין הכללים הם כללים של קניין כסף. למשל, אם אני קונה כיסא ומשלם תמורתו בספרים, אז אם הספרים זה הכסף בהקשר הזה, אז משיכת הספרים לא תקנה. לא את הספרים ולא את הכיסא. משיכת הכיסא תקנה לי את הכיסא ולצד השני את הספרים. ולכן בעצם אנחנו לא, זאת אומרת, אחרי שאנחנו נפטרנו מההפשטה, אמרתי שהיום זה עוד יותר קל לנו לראות את זה, כי אנחנו כבר הולכים באמת לעולם שבו כבר לא יהיה באמת כסף. רק יש רישומים כמה כסף יש לך. בעצם כבר אין באמת. יש, אבל זה כבר הולך ונכחד מן העולם. כסף באמת, ובעצם אנחנו באמת חוזרים למשהו שכמובן עוד יותר מופשט. אני אפילו לא צריך לשלם בסחורה שישבת כסף, אלא אני פה רושם איזה שווי עומד לרשותך. מה, איזה שווי אני העברתי לרשותך. אז בעצם עדיין, למרות שאנחנו כביכול נפטרנו מההפשטה, עדיין נשארה אסימטריה בעסקה. יש צד אחד שמקבל כסף או שווה כסף, וצד שני מקבל סחורה. ואז מתחילה השאלה, איך מגדירים בעסקה כזאת, מה זאת הסחורה ומה זה הכסף? בסך הכל אני נותן סחורה ומקבל סחורה. מה מגדיר פה סחורה, סחורה או כסף? ולכאורה, זה הדיון בפרק הזהב. תחילת פרק הזהב, כשמדברים על זהב קונה את הכסף, הכסף קונה את הזהב, בעצם זאת בדיוק השאלה. אתה קונה זהב, משנה תמורתו בכסף. עכשיו השאלה היא, מי מהם מתכת כסף, כן? מי מהם זה הכסף, השווי, ומי מהם זה הדיון הגבוהב של רבי, בגרותו של רבי, הדברים השתנו, הגמרא מתחילה לחפש קריטריונים, מה בדיוק מגדיר את את הצד שהוא סחורה ואת הצד שהוא כסף, אומרים מה שחריף, מה שחשוב, חריף כמונה עובר לצוחר. מה שחשוב, כל מיני קריטריונים מן הסוג הזה. הקריטריונים האלה לא עומדים במבחן. גם לא במבחן ההלכה, לא רק במבחן המציאות.
אבל מבחינה עובדתית היסטורית, באמת אחרי שהגיעו לסיפור של הכסף, איזה צורך היה לחזור עכשיו ולנסות להחליף סחורה בשווה כסף? כי מהרגע שיש לך את הכסף, אין צורך עכשיו.
אבל מי אמר שיש לי כסף?
מה?
מי אמר שיש לי כסף? או שיש לי סחורה? במקום למכור אותה, עכשיו אני עושה קיצור דרך הפוך מה שעשיתי בהתחלה. אני רוצה עכשיו, יש לי עגבניות, ואני רוצה כיסאות. בסדר? מה אני אמור לעשות בעצם? ללכת למי שצריך עגבניות, ושייתן לי כסף. ואז לקחת את הכסף וללכת למי שצריך כסף ולקנות ממנו כיסא, חנות כיסאות. אוקיי? עוד פעם חזרנו לסיבוך הזה. למה? בוא נלך ישר לחנות הכיסאות ונשלם לו בעגבניות. אין לי כסף, יש לי עגבניות. מה? כן. לא, הוא לא צריך עגבניות. אם הוא היה צריך עגבניות, הייתי עושה חליפין, זה לא הבעיה. אני לא רוצה להפסיד את הייעול שנוצר כאשר יצרתי את הכסף. אני רק רוצה להרוויח, אחרת חזרנו באמת למצב הראשוני. אז איך? אז אני משלם עגבניות כשווה כסף בעצם. עכשיו, הוא לא צריך עגבניות, אבל מה זה משנה? הוא יכול לקחת את העגבניות ושלם איתם בעד משהו שהוא כן צריך. ולכן בעצם אני מקצר פה את הדרך ו... וככה לאט לאט בעצם הכסף נעלם, כמו שקורה לנו היום. בסוף להתברר שבעצם לא צריך, אם כסף הוא פיקציה, אז מי צריך אותו? פשוט תרשום, כך וכך פיקציות עומדות לרשותו, לרשותך, וזה הכל. הכל הזה פיקציה. כן, זה... כן, זה הסיפור על האגוזים שלחתי לכם בוואטסאפ של לאה גודברג. על על הפיקטיביות של הכסף, למרות שהוא עושה את העבודה, או לא למרות, בגלל הפיקטיביות שלו הוא עושה את העבודה. בסוף השיעור הקודם דיברתי קצת על שיטת הרמב״ם לגבי ההבדל בין הלוואה לבין דמי מקח. חוב לבין דמי מקח. לכאורה זה אותו דבר. אז אני הלוויתי למישהו כסף, אז הוא חייב לי נגיד 100 שקל. מכרתי לו סחורה בהקפה, אז גם כן הוא חייב לי 100 שקל. אבל בשיטת הרמב״ם, וככה רוב הראשונים לומדים, שזה באמת אותו דבר. אבל שיטת הרמב״ם היא לא כזאת. זאת אומרת, הרמב״ם אומר שכאשר אני מלווה לך כסף, אתה חייב לי, זה חוב. כאשר אני מוכר לך בהקפה, אז מה שיש לי אצלך זה סוג של פיקדון. בעצם נמצא אצלך כסף שהוא שלי. אחת ההשלכות, ראינו במשנה במסכת שביעית, בפרק י', תחילת פרק י', שדמי מקח לא נשמטים בשביעית. והראשונים שם דנים, אז חלק אומרים, כי זה לא ניתן בצורה של הלוואה, או למטרת הלוואה. מקח לא ניתן בשביל הלוואה. מקח זה לא גמילות חסד. מקח בהקפה, אני מתכוון. זה לא גמילות חסד, זה פשוט יעילות. במקום לגבות כל פעם כמה שקלים ולתת עודף בזה, מעזוב, אחרי שבוע או אחרי חודש, תבוא אליי, צברת מספיק, תשלם לי כבר על הכל בבת אחת, חוסך תורים במכולת וכו'. זה לא בשביל, זה לא גמילות חסד עם הבן אדם שמקבל את ההלוואה כי הוא צריך כסף. זאת לא מטרת העסקה. אז ראשוני מסביר את הגמרא שם בזה. מכיוון שהמטרת העסקה היא לא מטרה של ההלוואה, או אם אני מתרגם את זה, זה כבר טעם הדקרה. זה לא בא להיטיב או לעשות חסד עם מישהו שנצרח, אז מה זה שייך שמיטת כספים? שמיטת כספים באה לדאוג לנצרכים. פה אין נצרכים, ולכן זה לא נשמט.
אבל בתקופה הרבה פעמים זה שהקונה הסחורה אומרת, תשמע,
אז הגמרא, המשנה עצמה אומרת, אם זקפן עליו במיל, ואז כן נשמט. זאת אומרת, נגיד שאתה חייב לי 100 שקל. בסדר, עכשיו אני אומר לך, תראה, זה דמי מקח. אני זוקף את זה במלווה. זאת אומרת, מעכשיו הופך להיות הלוואה. עכשיו אתה חייב לי 100 שקל. בסדר, אז זה כבר בעצם הלוויתי לך. אז הלוויתי, זה הפך מדמי מקח, מכסף שלי לכסף שלך. הלוויתי לך את הכסף. בסדר, זה כמובן התאבדות. זאת אומרת, כי ברגע שהלוויתי לך את הכסף, השביעית משמטת אותו. אז בעצם נגיד, אם אני עושה את זה לקראת השביעית, אז בעצם נתתי לך את הכסף במתנה. אבל בכל אופן זה מה שהגמרא אומרת שם, המשנה, זה מה שהיא אומרת שם. אבל הרמב״ם, הרמב״ם מסביר לו כך, ויש עוד קצת התלבטויות מה בדיוק הוא מתכוון, אני חושב שזה מה שהוא מתכוון, שהלוואה, דיברתי על זה בפעם הקודמת, הלוואה זה בעצם סוג של מתנה. כשאני נותן לך 100 שקל הלוואה, בתורה זה הגמילות חסד, להלוות. זה הגמילות חסד הכי מובהקת. אז לתת לך 100 שקל זה בעצם לתת לך מתנה. החובה שלך להחזיר לי, זה לא חובה לתת לי כסף ששלי, שנמצא אצלך, כסף שלי שנמצא אצלך, אלא זה מין הזה מצווה של התורה לתת לי מתנה בחזר. פריאת בעל חוב מצווה. עוד פעם, זה, אני מדבר כרגע בשיטת הרמב״ם, זה תלוי בהרבה גמרות, זה ראשונים, זה מסובך. אבל בשיטת הרמב״ם כנראה שככה הוא תפס את זה, שזה בסך הכל מתנה וחזרה, לכן דיברתי, הבאתי את הגמרא בנדרים, הגמרא אומרת שמי שמודר הנאה מחברו יכול לפרוע את חובו. זאת אומרת, נגיד שלך אסור ליהנות ממני, אתה חייב כסף, נגיד יהודה, חייב כסף לעזרה. אוקיי? עכשיו, הוא מודר הנאה ממני. אני יכול ללכת לעזרה לפרוע לו את הכסף ובמקום. זאת אומרת שהחוב שלו יתבטל. הוא ירוויח ממני כסף. איך זה יכול להיות שהוא בתור מודר הנאה מותר לו ליהנות ממני, להרוויח ממני שווה כסף? אז הגמרא אומרת שהדבר הזה נקרא מבריח ארי. מה הכוונה מבריח ארי? נגיד, היא באה אריה, דעתי את זה, כשבאה אריה לטרוף את הכבשה של יהודה, אז אני נלחם באריה ומגרש אותו. זה מותר לי לעשות למרות שהוא מודר הנאה ממני. למה? בגלל שהוא לא הרוויח ממני שום דבר, אני רק מנעתי ממנו הפסד. היה לו כבשה ונשארה לו כבשה. הוא לא הרוויח ממני כלום. נכון שפוטנציאלית זה היה יכול להיאבד לו, זאת אומרת, להתערב. ואת זה אני מנעתי. אבל, אבל, אבל לא, הוא לא קיבל ממני שום איזה שווה, תוספת, איזשהו שווה כסף שהוא קיבל ממני. לכן דבר כזה מותר לי לעשות. מה אומרת? פריעת החוב זה כמו הברכת ארי. זה אותו דבר. מה זאת אומרת כמו הברכת ארי? פריעת החוב פרושו ממש לתת לך כסף. זאת אומרת, היה אצלך כסף ששייך לעזרה, ועכשיו הכסף הפך להיות שלך. קיבלת ממש כסף. איך אפשר להגיד שלא קיבלת כסף, רק נמנע ממך נזק? הברכת ארי זה רק מניעת נזק. הנקודה היא לא, הכסף הזה היה שלך ונשאר שלך. רק היה לך מצווה של התורה לפרוע את החוב, זאת אומרת לשלם, לתת מתנה מהכסף שלך בחזרה לעזרה, אני פטרתי אותך מהמצווה של התורה. אז מנעתי ממך הפסד. הכסף הזה הוא שלך, היה שלך ונשאר שלך. רק היית צפוי לעבור הפסד בגלל מצוות התורה לפרוע, כשאני פרעתי את החוב, אז פטרתי אותך מהמצווה של התורה. זה הברכת ארי.
המקבל הוא רק כאילו
משתמשים
בו?
מה?
המקבל בכסף הוא רק הלולב כאילו
משתמשים
בו?
מה זאת אומרת מקבל כסף? עזרה?
לא, לא בדיוק, לא זה מודר לב. זאת אומרת, בכל חוב. אם זה רק מצווה כאילו, אז אין קשר כאילו כאילו, אני מחויב פשוט לתת לו, ואותם די יכול להיות מוכר לתת למישהו אחר.
זה מצווה, לתת לו, כן. המצווה היא, אבל לתת לו, לא למישהו אחר.
זה בגלל שהממון שלו נמצא אצלי.
לא, לא, אתה נותן לו ממון שלך. מיל ולהוצאה ניתנה לפי רוב הראשונים, או איך שמבינים בדרך כלל, זה לא ככה. מיל ולהוצאה ניתנה, הכוונה, דיברתי על זה, שאין שום מטבע מסוימת ששייכת למלווה. אני יכול להשתמש בכל המטבעות, זה לא פיקדון שהוא יפקיד אצלי מטבעות שלו. לכן מיל ולהוצאה ניתנה, אבל ברור שיש אצלי כסף שלו. רק זה לא כסף מסוים, זה נקרא מיל ולהוצאה ניתנה. הרמב״ם אומר לא ככה. מיל ולהוצאה ניתנה, הכוונה, אין לו כסף אצלי. אין לו כסף אצלי. אין לו שווי אצלי, אין לו שום דבר אצלי. בסדר? אני חייב לתת לו מתנה, יש עליי מצווה. הגמרא הרי תולה, הגמרא אומרת, פריאת ברחוב מצווה, ולכן הגמרא אומרת שיתומים לא בני מצווה נינו, ולכן הם לא צריכים לפרוע את החוב של אבא שלהם. מה זאת אומרת? זה כסף שאתה מלווה, מה זה שייך למצוות?
שייך לקדש בכזה דבר?
מה?
שייך לקדש?
לא, קדש במלווה. הרי הגמרא אומרת...
בגלל זה,
קדש במלווה בגלל זה. לא, אתה חוזר לשיטת חוב הראשונים שאמרתי קודם. התפיסה המקובלת במלווה אותה ניתנה נאמרה מקדש במלווה, ובגמרא בקידוש מדבר. נכון? אז רוב הראשונים כשהם לומדים שם אומרים, זה לא דבר מסוים. האישה חייבת לי כסף, אבל אין פה מטבע מסוימת ששייכת לי ונתתי לה. וצריך לקדש במשהו מסוים. לפי הרמב״ם זה לא ככה. מקדש במיל, עוד פעם, לא הרמב"ם מקדש במיל, אלא מתוך התפיסה הזאת אני מבין שככה הוא גם למד מקדש במיל. המקדש במיל ואינה מקודש, היא באמת לא קיבלה כלום. הכסף היה שלה או שלה. תואר שלי לא נמצא אצלה. היא לא קיבלה ממני כלום. אני רק פטרתי אותה מהחובה לתת לי מתנה מחר.
ההלכה מקדש במיל
ואינה מקודשת. לא, זה ברור, זה גמרא. רק השאלה איך מפרשים את זה. בדרך כלל מפרשים את זה שיש אצל האישה כסף שהוא שלי, אבל לא מטבע מסוימת או שטר מסוים, אז לכן אי אפשר לקדש בזה, לא דבר מסוים, מה שיהודה אמר קודם. אבל לפי הרמב״ם יוצא לא, זה דבר מהותי, אין אצל האישה שום דבר שהוא שלי, לא, היא לא קיבלה כלום, לא שלא קיבלה שום דבר מסוים, היא לא קיבלה כלום. בסך הכל הברחתי ירי, פטרתי אותה מנזק עתידי, היא הייתה אמורה לשלם, לתת לי מתנה. בחזרה פטרתי אותה מזה, זה אי אפשר לקדש. אז הוא לא קיים מצווה. אפשר לתבוע את זה, וזה מכניס לנו לשאלה של האם זה בא מצד קופים על המצוות, כי גם על מצוות קופים, או מצד בידים, בעניינים משפטיים, בידים יורד לנכסים ולוקח. מאוד מסובך. בתפיסה הפשוטה מלווה זה שייך לחושן משפט, זה לא קופים על המצוות. מה?
שזה פטור של עד חומש מן הפצה? מה אתה עושה?
שאלה מעניינת, אני לא יודע.
ברור שלא.
אני לא יודע. לכאורה, למה לא? מה ההבדל בין יתומים שלא בני מיבד מצווה נינו ולכן הם לא צריכים לפרוע? מנכסי אביהם.
זה כמו שתגיד על פרו ובו, זה עד חומש. לא, יש דברים שהם לא עד חומש.
למה לא? גם פרו ובו עד חומש. למה פרו ובו לא עד חומש?
ברור שפרו ובו זה מצריך לך יותר מחומש.
לא נכון.
מאדם סביר.
לא. לא נכון שאתה חייב. אם זה מצריך לך יותר מחופש, מי אמר שאתה חייב? אני לא מכיר. אתה מכיר, היית באיזשהו מקום התייחסות לזה? שפרו ובו אין את הפטור של חומש?
מה שזכור לי, שיש מצוות מסוימות שזה ברור שלא מוגבל בחומש.
חוץ מצדקה. לא, סליחה, בצדקה זה הפוך. צדקה למרות שזה לאו, בכל זאת מוגבל בחומש. לא, עשה שאתה לא מוגבל בחומש, אני לא זוכר. לא, לא מכיר התייחסות כזאת.
אז לפי זה אתה פותר את כולם מפרו ובו כמעט.
מי שצריך יותר מחומש, תלוי כמה ילדים. כל ילד לוקח יותר מחומש עם המחר. תלוי כמה ילדים אתם מביא, זה על כמה ילדים. ואני מחינמי, ואנשים עושים את זה התנגבות, אבל באמת אולי הם לא חייבים.
פרבוד לך, אתה צריך עוד ועוד.
מה?
ברגע שיש לך יותר משלושה ילדים, אז פרבוד לך, אתה צריך עוד ועוד.
למה?
כי כעת הילד הנוסף כבר לא לוקח חומש. הילד הראשון לוקח לי חצי. הילד השני כבר התרגלתי, אתה יודע איך זה... ילד ראשון בולע מטבע, חמישי בולע מטבע,
זאת טענה מעניינת, זאת טענה מעניינת מה שהוא אומר. יכול להיות שבאמת בגלל זה לא פתורים. כי אם אתה בודק כל ילד לחוד, הילד הראשון לא יעלה לי חומש. אז אני חייב להביא אותו. אוקיי, הוא הביא, גם מה? עכשיו אני שואל, להביא עוד אחד? האחד הזה גם לא יעלה לי חומש. אחרי, הוא כבר לא יש לי את ההוצאות עליו, זהו, זה כבר לא עוזר שום דבר. יכול להיות, לא יודע.
בכל שלב החיים שלך זה חומש.
מה?
כל שלב של החיים שלך, זה לא מוציא כל הזמן חומש מהנכסים, לא?
מה זאת אומרת?
אין שזה שלב שבו אתה מוציא חומש מהנכסים ואתה משלם על הילד.
חומש מההכנסה השוטפת אולי כן, על הילדים, לא על ילד בודד. בעצם זה לא ילד בודד, אבל על הילדים יכול להיות בהחלט, למה לא? חומש מההכנסה השוטפת, לא חומש מכלל נכסי אולי, תלוי בכל אחד לפי הנכסים שלו. לא, לא, אני אומר, ברמה העקרונית אני לא חושב שיש שם פתור של חומש, אלא אם כן עוד פעם בסברה של יוסי, אולי. אני לא יודע. אבל אני לא חושב שיש, אין מצווה שהיא מתגברת על זה. חומש זו חומש. אפילו נגיד מילה, מצווה שיש בקרה, דברים מהסוג הזה, לא מכיר אמירות שאפילו בחומש אתה חייב לעשות את זה. זה הייתי מצפה הכי, מספר אחד, ברית מילה. כן, נגיד שלא יודע, יש לך הוצאות כלשהן על העניין הזה או משהו כזה. לא יודע. בכל אופן, אז לענייננו, השיטת הרמב״ם היא שפריעת בעל חוב מצווה זה ממש מצווה, ולכן בעצם כשאני פורע את חובו של מישהו אני רק מבריא אחרי, ולכן המקדש במלווה אינה מקודשת. לעומת זאת, בדמי מקח, זאת אומרת שמחרתי לך בהקפה, אז שם יש אצלך כסף שלי. לכן שיטת הרמב״ם היא, בניגוד לכל הראשונים, וכולם תמאים עליו ולא מבינים מה קורה ולמה ואיפה המקור שלו וכולי, שיטת הרמב״מי שבדמי מקח אפשר לקדש אישה ואפשר לקנות. גמרא עצמה אומרת, הוא הדין למקח. כמו בהלוואה, הוא הדין למקח. שיטת הרמב״מי שבמקח אפשר לקדש אישה ואפשר לקנות. אפשר לקנות. גמרא אומרת לקנות ולקדש אישה זה אותו דבר. הרמב״ם לא כותב על לקדש אישה, אני לא יודע. אבל לקנות אפשר. ובגמרא כתוב שלגדל שישה ולקנות זה אותו דבר. אין הבדל. אז אני, עכשיו תחליטו לאיפה תיקחו את הרמב״ם. כאילו שהוא עושה הבדל בין בין לקדש אישה לבין לקנות, או שבין, כן, או שבין דמי מקח להלוואה. בכל אופן, אז מה, מה, מה עבוד בזה? הרמב״ם אומר פשוט, אם, גם בדמי מקח אתה לא חייב לי מטבע מסוימת. אתה חייב לי 100 שקל, אבל אין מטבע מסוימת. המובן של בלי ולהוצאה ניתנה במובן הרגיל של הראשונים הרגילים, קיים גם בדמי מקח. אבל שיטת הרמב״ם היא שבלי ולהוצאה ניתנה זה לא זה. זה לא שאין אצלך משהו ספציפי שלי, זה שאין אצלך שום דבר שלי, גם משהו לא ספציפי. בדמי מקח יש. בדמי מקח יש אצלך 100 שקל שלי. ולכן אני יכול לקנות עם זה, ולקדש אישה עם זה, אני חושב לפחות שאפשר גם לקדש אישה עם זה. כל אותו דבר. למה? כי האישה מקבלת משהו ממני. לפי הרמב״ם זה לא שאלה של דבר מסוים, השאלה היא מקבלת. או שזה רק הברכת הרי. בהברכת הרי אי אפשר לקדש, אפשר לקנות. פה, לשדת הרמב״ם בדמי מקח זה לא הברכת הרי, היא מקבלת ממני כסף. כסף שהיה שלי הופך להיות שלה. כמו אם היה מעטפה בפיקדון של 100 שקל שנמצא אצלה, שהיא צריכה לשמור לי על זה. ברור שאפשר לקדש בזה את האישה. זה בעצם המצב פה. רק המצב פה הוא שזה לא 100 שקל מסוימים. אבל מבחינת הרמב״ם, זה שזה לא מסוים זה לא מעניין. זה לא מלוי עושה נתנה. כי סוף סוף יש שווי 100 שקל שלי שנמצא אצלה. אז בזה אפשר לקנות, אפשר לקדש אישה, אפשר לעשות הכל. לכן זה גם לא משמט, אפשר לקדש בזה אישה, זה לא מבריא אחרי, כן, כל המודר הנעש, כל הנפקמינות בעצם יצאות. זה מחדד לנו, הנקודה שרציתי להראות שם, זה שההבחנה הזאת...
הולך פעמיים על
הראשון. מה?
הולך פעמיים על הראשון, גם שבלווה זה... וגם שאם זה דבר כמו...
הראשונים במילבש, במילבש זה פריאת ברחוב מצווה, האמת שיש הראשונים מתלבטים בזה בעצמם. שאלה, הם קושרים את זה קצת שאלה אם זה שיעבוד הדאורה איתה או לא, כי בגמרא עצמה כתוב שיתומין לאו בני מעבד מצווה נינו. עכשיו, ירידה לנכסים בחושן משפט עושים גם ליתומים. מה ההבדל? זה כסף שלי, אני רוצה אותו. בידי ניקח את הכסף ויתן לי. אז לא כך פשוט, יש בגמרא גם מקורות שאתה לא יכול לדחות אותם בצורה פשוטה. לטובת התפיסה הזאת של הרמב״ם. אז לכן, כל אחד מהראשונים צריך לבדוק מה הוא עושה עם הגמרא ואיפה בדיוק הוא מעביר את הקו. אבל נכון, התפיסה המקובלת במי ולוצאה ניתנה זה לא כמו הרמב״ם. זה, זה כמו הדמי מקח של הרמב״ם. מה שיש את לך כסף שלי, רק לא כסף מסוים. אוקיי? טוב, אז זה, יש שם כמה אחרונים שבאמת מציעים כל מיני הסברים ברמב״ם, אני חושב שהם מפספסים את הנקודה הזאת, אבל הם מציעים איזשהו הסבר, הם טוענים שבדמי מקח, עקובי שיעורים ועוד, הם טוענים שבדמי מקח מה שקורה, זה בכלל בקניין כסף, מה שקורה, זה נגיד שאתה שילמת לי כסף. אם אתה שילמת לי כסף במקח, למה החפץ הרי לא נקנה לך, נכון? רק במשיכה. חפץ נקנה לך, ואז גם הכסף נקנה לי. אבל אם שילמת כסף, אז מדאורייתא אולי כן, זה מחלוקת רבי יוחנן בריש לקיש, אבל להלכה ודאי שלא. העברת הכסף לא קונה את החפץ. אבל הם טוענים שהעברת החפץ קונה את השוויות של החפץ. לא את החפץ. העברת הכסף. קונה את השוויות של החפץ. זאת אומרת, אתה קיבלת את הכסף, אז השווי של החפץ הופך להיות שלי, לא החפץ עצמו. זה סוג של פרי של החפץ, כן? זה לא רק את עצמו, אלא השוויות, בסדר? ובשביל לקנות את הכסף, הם עושים מזה כל מיני השלכות. כן, אבל בשביל לקנות עם זה, בשביל לקנות את החפץ עצמו, אתה צריך למשוך, כי פה אתה קונה את החפץ עצמו. אבל הם טוענים שכשאתה מעביר את הכסף, כן קנית משהו. קנית את השווי של החפץ. עכשיו אומרים, הצד השני של המטבע זה מה קורה בדמי מקח. בדמי מקח לקחתי את החפץ ולא שילמתי. נכון? אבל לא שילמתי, אבל הכסף הרי נקנה אם לקחתי את החפץ. נכון? אז בעצם יותר שיש יש אצלי כסף שלך. נכון? זאת אומרת, אם אתה מוכר, אני לקחתי את החפץ, קניתי את הסחורה, וזה נעשה בהקפה, אוקיי? אז אני לקחתי את החפץ, אבל אתה לא קיבלת את הכסף. מה זה אומר? זה בעצם אומר שאני לא קיבלתי את השווי של החפץ. החפץ נקנה לי, אבל בלי השווי. ואז כשאני אעביר לך את הכסף, אני בעצם פודה את השווי של החפץ. אז החפץ נחלט להיות שלי. וכשאני נותן לך את השווי, בעצם זה כמו לקחת את השווי של החפץ ולהחזיר אותו לך, כי הוא לא שלי, לא קניתי אותו. במקום זה, לוקח כסף, כי כסף הרי הוא שווי צרוף, ומעביר לך את, את השווי הזה, וכך החפץ עכשיו הוא לגמרי שלי, גם השווי וגם, וגם החפץ. וכך הם מסבירים את הרמב״ם, שכשאתה לוקח חפץ בהקפה, אז זה בעצם אומר שהשווי בעצם, לא נקנה לך. בסדר? ולכן לכן הם טוענים שאפשר לקנות עם זה, בשיטת הרמב״ם, לא בשיטת הראשונים האחרים. טוב, אבל אני חושב שלא, לא צריך להגיע להפרדה הזאת בין החפץ לבין השווי בשביל לטעון את מה שאני אומר. בעצם מה שאני טוען זה שבדמי מקח יש אצלך שווי שאני שהוא שלי, בלי קשר עכשיו. יכול להיות שהחפץ שאני קיבלתי הוא שלי, גם השווי שלו וגם החפץ. אבל עדיין, הכסף, איפה התמורה? התמורה כנראה ניתנה, איפה היא נמצאת עדיין אצלך, אבל היא בעצם כבר שלי, להבדיל מהלוואה. מספיק להגיד את זה, אני חושב שצריך להגיד את ההבחנה הזאת. אבל לענייננו, מה שחשוב זה שני דברים. דבר ראשון, ההבחנה הזאת בין דמי מקח לבין הלוואה מחדדת מאוד את המשמעות של הכסף כהפשטה. כי מה ההבדל בין דמי מקח לבין הלוואה? בשיטת רוב הראשונים אין הבדל בין דמי מקח לבין הלוואה. בשני המקרים יש אצלך שווי ששייך לי, אבל הוא לא במטבע מסוים. זאת אומרת, אתה לא חייב איזה מסוים. אתה חייב שווי 100 שקל, באופן כללי. אז אתה יכול להגיד שזה שווי על ה... זאת אומרת, אתה בעצם חייב לי מטבע. רק לא מגדירים איזה מטבע. מין תהליך של ברירה. אחרי שתיתן לי את המטבע, יתברר למפרע שזאת הייתה המטבע שלי. נגיד, לצורך הדיון רק. אוקיי? אבל עדיין אפשר לומר שאתה חייב לי משהו. לא מסוים, אבל משהו. בשיטת הרמב״ם אי אפשר להגיד את זה. כי בשיטת הרמב״ם הדבר הזה קיים גם בדמי מקח וגם בהלוואה. אז מה בכל זאת ההבדל? ברור שבשיטת הרמב״ם, בדמי מקח זה באמת המצב. אתה חייב לי 100 שקל, אבל לא מסוימים. נכון? אבל בהלוואה זה בכלל, אתה לא חייב לכלום. זה בכלל מתנה. יש עליך מצווה לפרוע לי ולתת לי מתנה בחזרה. אתה לא, אין באמת אצלך משהו ששייך לי. עכשיו, מה זה אומר זה שאתה חייב לי שווי? מה זה אומר שאתה חייב לי שווי? אגב, יכול להיות אולי שזה הסבר אפשרי במה המעמד של הלוואה לפי הרמב״ם. שאתה כן חייב לי משהו, אבל זה לא מטבע מסוים, מטבע קונקרטי, לא מסוימת. אתה חייב לי מטבע שטר של 100 שקל, אבל לא שטר מסוים, אלא שטר כלשהו. יכול להיות שלא, אתה לא חייב לי שום שטר. יש שווי 100 שקל שלי שנמצא אצלך. אולי, אפשר לעשות מזה איזה הפשטה, כי אז זה עדיין משאיר אותנו שיש איזשהו חוב בהלוואה. ובכל זאת אתה חייב לי משהו. רק איזושהי הפשטה יותר גדולה. לא יודע. בכל מקרה, מה שאני רוצה לטעון זה, שהרי בסך הכל כסף הוא הפשטה. כמה שכסף הוא הפשטה, אז באמת מה זה משנה אם אתה חייב לי מטבע מסוימת? המטבעות הן דבר חילופי. נכון? אם אתה נתת לי 100 שקל האלה, אני יכול לתת לך 100 שקל אחרים, זה לא משנה כלום, זה אותו דבר. אם נתת לי ספר מסוים, אני לא יכול לתת לך את אותו ספר אחר. זאת אומרת, אותו, כן, אותו חיבור, אבל ספר אחר. למה לא? כי ספר יש לו משמעות מצד עצמו, יש לו שווי. אבל יש לו קודם כל שימוש, זאת אומרת, זה חפץ קונקרטי.
חפץ.
כן, הוא חפץ, אתה בעלים עליו. כסף הוא לא חפץ בכלל. גם הכסף הקונקרטי, לא כשאנחנו מדברים על הפשטה של שווי. הכסף הקונקרטי, הוא בכלל לא חפץ. אין שום משמעות, זה סימבול. אז מה נשאר לי באיזה סימבול משתמשים? אם תשתמש בסימבול כזה, בסימבול אחר, תחס, מה שחשוב זה ששווי 100 שקל שלי נמצא אצלך. נכון? אז לכן המושג, ההפרדה הזאת בין דמי מקח לבין הלוואה מחדדת, אני חושב בצורה מאוד יפה, את המשמעות הזאת של ההפשטה של הכסף. שבעצם הכסף הוא חפץ שונה לחלוטין מכל החפצים בעולם. כל החפצים בעולם יש להם שימוש. וכתוצאה מזה שיש להם שימוש, אז כמובן יש להם גם שווי. אדם מוכן לשלם בשביל שיהיה לו את החפץ, כי הוא יכול לעשות בו שימושים. ההערכה של השווי נובעת מאיזה שימושים אפשר לעשות בחפץ. אוקיי? לעומת זאת, בכסף, השווי שלו לא נגזר משום שימוש שאפשר לעשות בו. לצור על פי צלוחיתו, מה אתה יכול לעשות עם הכסף הזה? שום דבר. השווי שלו הוא צף באוויר. הוא הגדרה של המלך. המלך מגדיר שהדבר הזה שווה 100 שקל, אז הוא שווה 100 שקל. לא בגלל שיש איזשהו שימוש שזה האומדן של כמה שהוא שווה. אוקיי? עכשיו, אם באמת זה כך, אז בעצם זה לא באמת חפץ. לחפץ תמיד יש שימושים ויש לו שווי. כסף הוא לא חפץ. הוא לא חפץ, הוא סימבול. לכן, כמו שאמרתי, אפשר לעבור ולכתוב במחשב כמה שווי יש לי אצלך. מה זה משנה אם אתה שם שם השטרות או רק שאלה של יכולת ההפשטה שלך. אם אתה אדם מבוגר, אם יכולת הפשטה מספיק מפותחת, אז בשביל מה צריך להעביר כספים? זה פשוט טיפשי, זה מיותר. תרשום אצלך שיש שווי 100 שקל
של... מעבירים מחשבון לחשבון.
כן, זה מה שעושים היום. היום אנחנו בסך הכל... אנחנו היום מוציאים מן הכוח אל הפועל את מה שבעצם היה תמון בכסף כבר מתחילתו. שבעצם הכסף הוא בכלל לא חפץ, הוא שווי. רק אנחנו עושים... הסימבול לשווי זה המטבע או השטר של הכסף, זה הכל. עכשיו... מה? לא, לא, אני מדבר על כסף סמלי, לא על כסף שהמתכת שווה את השווי של
המטבע.
מטבע דעת הצורתא, וצורתא אבידא דבטלא, כמו שהגמרא והמציאה אומרת. זה הצורה עושה את המטבע, לא ה...
המטבע עצמה, חפץ, חפץ כמו שזה, זה צריך להיות חליפי.
כן. לא
כסף. נתתם
לך
את במקום
עגבניות
מול פלפלים.
ברמה המהותית זה באמת... כסף ששווה, ברמה המהותית הוא לא כסף. הוא סחורה. זה לא משנה ששמים עליו צורה, הוא סחורה. השאלה היא, האם בכלל אפשר להגדיר דבר כזה ככסף? שאלה לא פשוטה בכלל.
דרך אגב, הדולר הוא התחיל שהוא היה צמוד לזהב, כלומר הוא ייצג איזשהו משקל מסוים
של זהב. פורט נוקס, היה צריך להיות מטילי זהב בשווי של כמות הדולרים
שלהם. ייצג, כן, לא, ואז ב-71 הם אמרו, טוב, בשביל מה לייצג? בוא נבטל לגמרי.
בדיוק, זאת אותה הפשטה. במקום אחד זה סימבול, אז אם זה סימבול, אז בשביל מה אני צריך את הסימבול המוחשי? אני יכול גם לעשות סימבול מופשט, מה זה משנה? עכשיו אני רוצה להראות כמה השלכות של של הנקודה הזאת, שהכסף הוא שווי מופשט. בעצם הטענה היא, אפשר לנסח את זה בשפה פילוסופית, שלכל חפץ יש עצמות וצורה, כן, או חומר וצורה. אוקיי? או עצם ומקרה, או חומר וצורה. זאת אומרת, החומר של הדבר זה הדבר עצמו. והצורה שלו זה תכונות. שווי בעצם במהותו, זה בעצם רק צורה של הדבר. זה לא חלק ממהותו של העניין. זה נגזר מהשאלה מה אפשר לעשות עם הדבר, זה רק שווי. במובן, אם אנחנו מנסחים את זה כך, אז כסף הוא בעצם צורה בלי חומר. נכון? זה כמו דיברנו על ה... על על התפיסה האפלטונית, שאפלטון אחרי שעושים הפשטה של הסוסיות מהסוס, הוא תופס את הסוסיות כאובייקט בעולם האידאות, זאת אידאה, הם בעולם האידאות. אבל אתה מתחיל מזה שהסוסיות היא לא אובייקט, הסוסיות היא תכונה של הסוס. רק באיזשהו שלב אפלטון לוקח את התכונה והופך אותה לאיזשהו סוג של יש בפני עצמו, ולזה הוא קורא אידאה. מה שקורה עם הכסף זה עסק די דומה. אני עושה הפשטה של השווי של הדבר. אמרתי שיש איזשהו סולם שעליו אני מציב את כל העצמים בעולם. יש איזשהו סולם שמדרג אותם, סולם השווי. אוקיי? ועכשיו בעצם אני לוקח את המושג המופשט הזה ואני הופך אותו בעצמו לסוג של אובייקט, לכסף. עכשיו יש לזה השלכות גם בהלכה. יש לזה השלכות לתפיסה הזאת של הכסף. אני אביא אולי כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה זה גמרא בפרק הזהב, בדבר המציע בדף ממה, איתמר. רב ולוי. אחד אמר מטבע נעשה חליפין, ואחד אמר אין מטבע נעשה חליפין. אמר הפאפה, מאיתמא דאמן דאמר אין מטבע נעשה חליפין. משום דדעתי הצורתא, וצורתא אבידא דבטלה. מטבע דעתו על הצורה, וצורה זה משהו שמתבטל, אז לכן אי אפשר לעשות עם זה חליפין. מה פשר העניין הזה? מה זאת אומרת? אז רש"י אומר, משום דדעתי הצורתא, דעתו של מקנה את החפץ ונותן למטבע בחליפין, אינו סומך אלא על הצורה שבו, שאין המטבע חשוב, אלא על ידי צורה שבו. מטבע סימבולי. זה שהמלך הגדיר את זה כמטבע, זה מה שעבר אותו למטבע, הוא עצמו אין איזשהו משמעות. וצור תעביד הדבטלה, שהמלך פוסלה, וגוזר לצור צורה אחרת. מחר בבוקר המלך מוציא את כל המטבעות האלה מהמחזור, מכניס מטבע אחר. ברגע שהמלך מחליט, העסק הזה הופך להיות הפרדה הרע. כי זה אין לזה שום דבר אובייקטיבי, זה רק שאלה הסכמית. ולכן אומר רש"י, הלקח הבלה כדבר שאינו מסוים ושלם, ולכמן ממעטים דבר שאינו מסוים בדכתיב נעל. אי אפשר, חלץ איש נעלו, מזה לומדים את קניין חליפין, ראינו את זה לגבי בועז, מגילת רות, ודבר לא מסוים לא יכול לעשות חליפין, וכסף זה דבר לא שלם, לא מסוים, צריך להבין בדיוק מה רש"י מתכוון כאן. אני חושב שבשפה שלנו, לפחות איך שהסברתי ברמב״ם, זה הרבה יותר פשוט. מטבע זה צורה בלי חומר, כפשוטו, לא הצורה שהמלך שם על המטבע. זה נכון, זה ביטוי לעניין הזה, אבל זה ביטוי למה? זה ביטוי לעובדה שהמטבע הוא בכלל לא חפץ, הוא צורה צרופה. אגב, מלאכים הם צורות נבדלות, בתפיסה הקבלית, בדרך כלל רואים את המלאכים כצורות נבדלות, אין להם חומר, יש להם רק צורה. אנחנו קרוצי חומר, ויש לנו תכונות, יש לנו צורות, אבל אין עצמים מוחשיים, אתה לא יכול לפגוש צורה בלי חומר. הצורה תמיד דבוקה באיזשהו חומר.
אבל יש אמרת מוחשיים.
כן, בדיוק. את העצמים שאנחנו מכירים מהעולם שלנו, הם עצמים שיש להם צורה, אבל תמיד הצורה היא צורה של משהו. היא צורה של חומר. אין, אתה לא יכול להתייחס לצורה בנפרד, זאת הפשטה. אנחנו לא מכירים צורות שמסתובבות. אבל התפיסה, כן, עולם, המלאכים נמצאים בעולם היצירה. היצירה זה משון צורה. זה עולם של צורות. זה עולם האידאות האפלטוני בעצם בשפה קבלית. אוקיי? אז זה בעצם צורות נבדלות, צורות שהן לא צורה של משהו, אלא הן הצורה עצמה הופכת להיות איזשהו סוג של אובייקט מסוג אחר. כן? אז גם בהקשר של המטבע, המטבע זה מלאך. המטבע זה מלאך בעצם. אין לו, החומר, רק מי שאנחנו צריכים בעיניים שלנו, אנחנו לא יכולים לראות צורות. אנחנו לא שמים את הצורה על מטבע, אבל בעצם על מה אנחנו באמת, למה אנחנו באמת מתייחסים כשאנחנו מדברים על מטבע? על הצורה שעליה. לא למטבע עצמה, על הצורה שעליה. המטבע לא מעניינת. אם הייתי יכול לעשות צורות שמסתובבות באוויר, שלא תבועות במטבעות, הייתי עושה את זה, אני לא צריך למטבע בשביל זה. רק בעולם שלנו לא קיימים עצמים שהן צורות נבדלות. הצורה תמיד צריכה להיות צמודה לאיזשהו עצם. אז כיוון שכך עושים מטבעות, עושים שטרות, והמלך שם על זה צורה. אבל זה לא בכדי נקרא צורה, זה המושג הפילוסופי של צורה. זאת אומרת, יש, המטבע זה, זה מה שזה מסווה, שזה צורה בלי חומר. ואז מה? אמרתי שסחר החליפים, בהתחלה, היה בעצם החלפה של דבר בדבר. עוד המושג שווי לא היה קיים בעולם, זאת הפשטה שבאה אחר כך. נכון? אז הדברים לא ניתן כשווי. הדברים ניתנים לשימוש. אתה צריך כיסא בשביל לשבת, אתה צריך עגבניות כדי לאכול. אתה נותן לי כיסא, אני נותן לך עגבניות. אתה תאכל את העגבניות, אני אשב על הכיסא. הכל בסדר. אנחנו לא מדברים בשפה של שווי. אוקיי? אז העגבניות והכיסא עוברים גוף כנגד גוף. זאת אומרת, אתה נותן לי את הגוף של הדבר, ואני כנגד זה נותן לך גוף של דבר אחר. אוקיי? כשהוא המציאו את הכסף, את המטבעות, שזה בעצם אמרתי שזה שווי, המחשה של המושג המופשט שווי, העסקה הופכת להיות עסקה שונה. אני לא מחליף דבר בדבר. אני מחליף שווי בשווי, כמו שהבאתי קצת קודם מהאחרונים שמדברים על זה. אני מחליף שווי בשווי. ואז בעצם מה שקורה פה זה, המקח הופך להיות מקח סימבולי. החלפה זה כמעט פרימיטיבי. אתה לוקח את העגבנייה, והיא נהיית שלך. מה זה שלך? לא שלך, היא אצלך, פיזית. המושג שלך הוא בעצמו הפשטה. מה זה שלך? יש דברים שהם אצלי ואני משתמש בהם, ויש דברים שאצלך ואתה משתמש בהם. עכשיו, כשאתה מתחיל להגדיר את המושג בעלות, את המושג קניין, זה מושג משפטי. זה לא מושג שיש לו מציאות בעולם שלנו. זאת הפשטה. אוקיי? עכשיו, בעולם סחר החליפין זה כמובן קיים, גם השווי היה קיים שם, דיברנו על זה. אבל הוא קיים בסאבטקסט, זאת אומרת, הוא לא באמת נוכח. כשאתה מדבר על כסף, הכסף בא ביחד עם המושג בעלות. לא בכדי הכסף. זאת אותה הפשטה. כשאתה נהיה בעלים על הדבר, אתה קונה את הבעלות על ידי זה שאתה משלם כסף. כי בעצם יצירת הבעלות על הדבר זה איזשהו סוג של הפשטה. אני עכשיו בעלים על הדבר. זה לא רק פיזית, אני יכול לעשות בו שימוש, הוא אצלי בבית, איזה כל מיני. אלא אני בעלים, יש לזה סטטוס משפטי. הדבר הזה הוא דבר מופשט. את הדבר הזה מכילים, מכילים בחטא. כן? על ידי העברה של כסף. זה מה שעושה כסף. בעצם כסף, אני נותן לך את הכסף, וזה מכיל, עוד פעם, מדר בנן, צריך גם משיכה. אבל באופן עקרוני, העברת הכסף זה איזושהי פעולה סימבולית, נגיד בשדה, לא צריך משיכה, בשדה יש קניין כסף שקונה את השדה, בקרקעות. אז אני מעביר לך את הכסף, וזאת פעולה סימבולית שהופכת אותי לבעלים על הדבר. נגיד, קניין אחר בשדה זה גדר פרה, זאת אומרת, לעשות שימוש בחצר עצמה. זה גם צורה לקנות, אבל זאת הצורה הפרימיטיבית לקנות. זה כמו החליפין. תתחיל להשתמש פשוט, זה נקרא שאתה בעלים. אתה מתחיל להשתמש בשדה, אתה בעלים. מושג הכסף הוא מושג מאוד מופשט, הוא דורש איזושהי הפשטה משפטית. כי אני נהיה בעלים בלי לעשות שום מעשה בשדה. אני לא עושה בשדה כלום, בשדה גם לא עברה ממקום למקום. היא נשארה איפה שהיא הייתה. אז באיזה מובן אני בעלים? רק במובן, זה רשום בספרי הטאבו, שאני נהייתי הבעלים על השדה. זה דבר מאוד מופשט, הדבר הזה. ולכן זה מקביל להפשטה של הכסף. ההפשטה של הכסף הביאה יחד איתה הפשטה משפטית. הפעולה המשפטית הפכה להיות כבר איזושהי ספרה עצמאית. זה כבר לא משהו שאתה לוקח משהו, אני לוקח משהו אחר, כמו שילדים עושים. מחליפים, הילדים לא מדברים בשפה של מי בעלים על מה. אלא הם, תן לי את הג'ולה הזאת ואני אתן לך את הבומבון הזה. זאת אומרת, זה לא, זה מדברים בשפה של החלפות. אוקיי? כשאתה עובר לעולם הכלכלי והמשפטי, שזה הולך ביחד, כלכלה מסדיר, המשפט מסדיר את הכלכלה, הכלכלה היא אמצעי שבאמצעותו של לנהל משפט. היום יש משפט וכלכלה, כן, זה מאוד, מאוד פופולרי בעולם המשפטי. אז שתי ההפשטות האלה בעצם מעבירות את כל המסע ומתן בין אנשים לאיזושהי ספרה מופשטת שאנחנו קוראים לה ספרה המשפטית. ובספירה המשפטית זה כבר לא נקבע לפי השאלה אצל מי זה נמצא פיזית ומי עושה בזה שימושים, אלא מי מוגדר להיות בעלים. וכמובן עכשיו צריך להסדיר את זה, איך עושים את זה, איך זה קורה. אז רושמים בטאבו, צריך איכשהו לדאוג לזה. אבל עוד פעם, זה סתם מגבלות. אם היינו יכולים בלי לרשום בטאבו, אלא שכולם היו יודעים, אז כולם היו יודעים. הרישום בטאבו זה כמו להטביע מטבעות כסף. זאת אומרת, זה לקחת משהו מופשט ולנסות לעשות אותו באופן מוחשי, כדי שאפשר יהיה שיהיה ברור לכולם שזה קרה. אוקיי? אבל זה סתם צורך בגלל שאנחנו חיים בעולם מוחשי. אנחנו לא יודעים לטפל בדברים מופשטים. זה הכל. ברמה העקרונית לא צריך את זה. ואז מה שקורה פה, עכשיו ברור למה המטבע לא עושה חליפים. מטבע לא יכול לעשות חליפים. כי חליפים זה להחליף גוף של דבר בגוף של דבר אחר. זה הקניין הפרימיטיבי. מטבע אין לה גוף. אין לה גוף ולא דמות הגוף. אמרתי שלכן עובדים עבודה זרה לכסף. כי אין לו גוף ולא דמות הגוף. זאת אומרת, האמיתי, אגב, זה לא בדיחה, שזה נכון. לאנשים יש איזשהו יחס מיוחד למשהו שמבטא דבר מופשט. גם אליל, אני חושב ביסודו, הכוח שלו הוא מזה שהוא מבטא דבר מופשט. זה ביטוי מוחשי, עץ ואבן. אבל אני חושב שאדם נורמלי לא חושב שהעץ ואבן הזה עושה משהו. אלא העץ ואבן הזה הוא ביטוי מוחשי לאיזשהו כוח מופשט. והדברים האלה איכשהו נוגעים לנו כנראה בנקודה פסיכולוגית מאוד עמוקה. מכניסים אותנו לאיזשהו אקסטזה של עבודה זרה, כי חטא העגל הוא איזשהו ביטוי לעניין הזה. תעשה לנו אלוהים שילך לפנינו, אבל רצו חשה של הקדוש ברוך הוא משהו נורא מופשט, ואז פתאום ניתה התלהבות בעבודת השם. עד אז איפה הייתה כל ההתלהבות הגדולה? כי כשיש משהו מוחשי שממחיש לך דבר מופשט, איכשהו זה מעורר אותנו כנראה ממריץ. ממריץ אצלנו מכניזמים מאוד חזקים, רגשיים מאוד חזקים.
אבל לגבי כסף, יש כן משמעות מתי הכסף עובר.
מה זאת אומרת?
מפני שהוא מברר. ולמשל, נגיד, שער הדולר פתאום ירד. אם לא קיבלתי את הכסף פיזית ליד שלי, אני כבר אקבל לו יותר כסף.
לא, ברור, אבל זה הכל שאלות, זה הכל בעיות טכניות. בגלל שברמה העקרונית, אני לא צריך להעביר לך את הכסף כדי שהכסף יעבור. נתת לי את הסחורה. אני חייב 5 שקל. מה זה משנה אם נתתי לך מטבע של 100 שקל, או שאני חייב לך 100 שקל. אנחנו שמים את זה בתוך מטבע כדי שהעסק יהפוך למוחשי. אבל ברמה העקרונית זה לא משנה כלום. עכשיו, אחרי שהפכנו את זה למוחשי, עכשיו מתחילות להיות השאלות המעצבנות האלה. אוקיי, אז ממתי זה עבר? ואם הערך השתנה? אם אני צריך לתת לך עכשיו 110 שקל ולא 100? אנחנו סיכמנו על שווי מסוים. אבל ברמה העקרונית זה לא היה אמור להיות כך. כי ברגע שאני לקחתי את החפץ, 100 שקל של, שלך נמצאים אצלי. זאת אומרת, יש אצלי 100 שקל שלך. זהו, זה קרה מיד. זה לא צריך להגדיר משפטית את הרגע שבו זה קורה, כי כל הצורך בהגדרות משפטיות זה בגלל ההמחשה שאנחנו עושים לדברים המופשטים. אז כמובן צריך להגדיר דברים, ממתי זה קורה. אז עכשיו אני שואל, אז למה מטבע לא עושה חליפין? מטבע לא עושה חליפין, פשוט מאוד, כי חליפין זה החלפה של גוף בגוף. למטבע אין גוף. מפתום שיעשה חליפין, לא יכול לעשות חליפין. מטבע יכול לעשות קניין, שאנחנו קוראים לו קניין כסף, לא קניין חליפין. כי קניין כסף שונה במהותו מקניין חליפין. זה לא סתם איזה, יש קניין הבאה, משיכה, חליפין, כסף, אנחנו רגילים, יש הרבה סוגי קניינים. לא, לא. זה עולמות אחרים לגמרי. קניין כסף הוא קניין, במובן מסוים אולי אפילו שונה מכל הקניינים האחרים. משיכה זה הכי קרוב לחליפין. כי משיכה זה בעצם לקחת את הדבר אליי, כמו שילדים אומרים, עכשיו זה אצלי, זה שלי. הגבעה זה כבר קצת מסמל שזה שלי. זה עוד לא לקחתי את זה להיות, זה כבר קצת. כסף זה הכי סמלי שיש. בסדר, זה בעצם לא עשיתי שום דבר, רק עשינו פעולה משפטית, העברנו הפשטה מאחד לשני, וזהו. והדבר הזה נקנה. שבר כרגע פחות בקרקעות, שבקרקעות כסף קונה, ומטל תן לי דרך מדאורייתא קונה, מדרבנן צריך משיכה. לא, היא לא שווה כלום. לא, מטבע, אני מדבר על מטבע סימבולית. לא על מטבע.
גם מטבע שאינה סימבולית, אבל היא כן הייתה שווה.
אני לא חושב. לא כל המטבעות שם היו כאלה.
אני לא אמרתי אותו. הוא מטבע עצמה מזהב ולא מעופרת מצד סיכוי. כי היה שם מטבע שם דמות של הקיסר, ואם זייף את המטבע, זה היה מוריד לך את
הרבה. אבל למה זה היה עשוי מזהב, אבל כן, זה שוב.
לא חשוב, אבל זה לא היה השווי של המטבע. השווי של המטבע לא היה השווי של הזהב שלה. גם אם היא הייתה, כל דבר, גם המתכת הכי פשוטה שווה משהו. אבל זה לא השווי של המטבע. כמו השטרות שיש היום, שטר של 100 שקל. נייר לא שווה 100 שקל. מה זה המטבעות של פעם? אני אומר, היו תקופות, דיברתי על הפעם הקודמת. היו תקופות שבהן המטבע כן היה שווה את ערכו. אבל יש תקופות שבהן, אני לא יודע עוד פעם מתי עברו ואיך עברו, אבל יש תקופות שבהן המטבע לא שווה את ערכו, זה מטבע סימבולי. הוא שווה ויש המלך יטביע עליו צורה.
אבל זה לא מטבע, שזה היה
שווה. לכן אני אומר, באופן מהותי זה לא מטבע, זה בעצם סוג של סחורה. צריך להבין טוב טוב באיזה מובן בכלל. כסף ששווה באופן... זאת אומרת, אבל סחורה המלך לא יכול לכבוש שאני לא אעשה סחורה. המלך, אני יכול להעביר סחורה מי שאני רוצה. מה אסור לי להעביר זהב? לך, מה הבעיה? אז מה אם אני מעביר לך זהב בצורה עגולה? מה? לא, לא בגלל זה. כסף זה לא, עוד פעם, כסף באופן מהותי לא שווה את שווים. היו תקופות שכן והיו תקופות שלא, ואני לא בקיא בהיסטוריה של איך בדיוק זה קרה, אבל כסף ששווה את שוויו הוא לא באמת כסף. זה סתם, זה לא באמת כסף, זה יצור מוזר. כסף אמיתי זה משהו סימבולי, זה כסף, אחרת זה סחורה. עכשיו, אז לכן מטבע לא עושה חליפין. עכשיו יש הערה מעניינת, יש עוד משהו שלא עושה חליפין, פירות גם לא עושה חליפין. מחלוקת בגמרא, אבל אחת הדעות פירות לא עושה חליפין. למה לא? שזו אותה סיבה. בהפוך על הפוך זו אותה סיבה. מה קורה בפרי? תראו, פרי, כשאנחנו מדברים בשפה הלכתית, פרי של משהו זה השימוש בדבר. הפרי של הפטיש זה האפשרות להשתמש בפטיש. הפרי של הבית זה האפשרות לגור בבית או לעשות בו שימוש. אוקיי? הפרי של הדקל, למשל, זה הפירות שהדקל מוציא. אבל הפרי עצמו, כשתקחו את הפרי עצמו, עכשיו אני מוכר את הפרי, לא את הדקל לפירותיו. אני תלשתי כבר את הפרי. עכשיו אני מוכר את הפרי. הפרי הזה זה ייצור מאוד מוזר. כי להבדיל מפטיש, כל אוכל אגב, לא הפרי. כי להבדיל מפטיש, פטיש יש לו שווי, אתה עושה בו שימוש, אתה מחזיר לי אותו, והכל בסדר, השווי לא מתקלה. היכולת לעשות שימוש בפטיש, זה השווי שלו. נותן לך את הפטיש בהשאלה, אתה מחזיר לי אותו, כל בסדר, לא קרה שום דבר. מכרתי לך פטיש, אין בעיה, אז יש לך עכשיו את השווי של הפטיש. מכרתי לך, נגיד, אי אפשר להשאיל פרי, נכון? אי אפשר להשאיל פרי. למה? להשאיל למה? פרי אתה אוכל, ברגע שאתה אוכל הוא מתקלה.
השימוש בו זה כליון של...
בדיוק. השימוש בפרי מחלה אותו, נכון? אז אי אפשר להשאיל פרי. מה זה אומר? זה אומר שגם פרי זה בעצם משהו, כל מה שיש בו זה מימוש. נכון? להבדיל מפטיש. להבדיל מכלים. אתם יודעים שהדברים שמקבלים טומאה זה או כלים או מזון. יש הבדל מהותי בין כלים לבין מזון. הכלים ומזון אגב זה השם הכולל לכל דבר שהוא לא טבעי. כל דבר שהוא לא טבעי הוא או כלי או מזון. זאת החלוקה ההלכתית. בסדר? ודברים טבעיים לא מקבלים טומאה. חרים וגבעות, מחובר, לא מקבלים, חול, לא מקבלים טומאה. מה שמקבלים טומאה זה רק מה שייך לעולמו של האדם. אוקיי? אז, אבל יש הבדל בין מזון לבין כלים. כלים, השימוש הוא לא שימוש שמחלה אותם. יש כלים שמשתפשפים וכו', אבל באופן עקרוני, השווי נשמר. זה לא שימוש מחלה. במזון, השימוש מחלה אותו. לכן אתה יכול להשאיל כלים, אתה לא יכול להשאיל מזון. אבל לענייננו, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שמזון זה משהו שבמהותו דומה למטבע. הוא דומה למטבע, כיוון שגם במזון אין משמעות לדבר מעבר לשימושים בו. בפטיש, יש משמעות להיות בעלים על הפטיש, גם אם אתה עושה בו שימוש. אני בעלים על הפטיש, ואתה תעשה בו שימוש. לכן אפשר להשאיל פטיש. למה אפשר להשאיל פטיש? כי אפשר לעשות הבחנה בין הבעלות לבין השימושים. נכון? נותן לך את הפטיש לשימושים, אבל הפטיש למי הוא שייך? לי. אבל בפרי אי אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. אם אתה עושה בפרי את השימוש, אז אתה בעלים על הפרי. באיזה מובן אני בעלים על הפרי, אם אתה עושה בו שימוש, השימוש מחלה אותו. נכון? אי אפשר לעשות את ההבחנה הזאת. לכן פרי, במובן מסוים הוא הפוך לגמרי למטבע. הוא רק גוף, כאילו, אבל זה לא. הרבה פעמים הפכים נפגשים בצד השני של הקשת, כן? הפרי הוא בעצם דומה מאוד למטבע במובן הזה. כי למעשה פרי נועד אך ורק לשימושו. אין משמעות לחפץ מצד עצמו מעבר לשימושים שאתה יכול לעשות בו. במובן הזה זה מאוד דומה למטבע. לכן פירות, לפחות לדעה אחת בגמרא, לא עושים חליפין. כי חליפין עושים סחורה מול סחורה. סחורה מול סחורה, דבר שנשאר בעל ערך גם אחרי שהעברתי לך אותו, ואתה יכול להפריד את השווי של הדבר או את השימוש של הדבר מהבעלות על הדבר עצמו. גוף ויש לו צורה, מה שאמרתי קודם, חומר וצורה. אוקיי? לפרי יש רק חומר, אין לו צורה, או תקרא לו צורה תאורה. זה שתי צורות לנסח את זה. אוקיי? ובמובן הזה הוא בדיוק כמו, מטבע.
לכן...
לא, אז עוד פעם אתה חוזר, אז זה לא מה שאני קורא מטבע. מטבע מבחינתי זה משהו שקוף שכל מה שיש בו זה רק הצורה. ברור שבמטבע כאובייקט, כישות, אז אפשר לעשות בו איזשהו שימוש, אבל השימוש הוא לא שימוש כמטבע. זה לצור, הפיצלוך איתו. לא הבנתי? נכון? לא, אז זה נחשב כלי במובן אחר אולי, לצרכים אחרים. במובן המסחרי, כשאתה מעביר את זה כמטבע, אני לא מתייחס לזה ככלי. תראה את זה כמטבע. לא אכפת לי שאתה יכול לעשות שימוש בעיגול. זה לא הנקודה, זה לא משמש פה בפונקציה הזאת.
קניין כסף שמובילים לאברהם...
יש
לך בשטר
לצור על
פי
צוחי.
קניין כסף
שמובילים
לאברהם
לפון, כמו שמובילים לאברהם לפון. 400 שקל כסף, לא יודע.
שם
הרי
לא מדבר
צורתי
של
הכסף. ואז מה זה אומר?
כסף הוא כן?
לא, יכול להיות שזה היה שווה כסף. גם בשווה כסף אתה יכול לעשות קניין כסף. או שקל כסף יכול לשמש כשווה כסף, גם לא ככסף.
אבל קניין כסף הוא
נעשה לשווה? כן, ברור. אתה מחליף שווה כסף בסחורה, למרות שזה כמו חליפין, אני נותן לך סחורה ומקבל סחורה. זה לא נעשה כך. אם אתה תמשוך את הסחורה שאני נותן לך בתור שווה כסף, אני לא קניתי את הסחורה שלי. לא כמו בחליפים. השווה כסף מתפקד ככסף, למרות שמדובר בחפץ שיש לו שימושים. בדיוק הדוגמה למטבע שיש לו שימושים, אבל היא מתפקדת ככסף, כמטבע כסף. לא כחפץ.
הכסף והזהב של העולם העתיק, היום כסף וזהב משמשים בכל תהליכי ייצור. העולם העתיק, הכסף והזהב שימשו רק כמטבעות. עכשיו, מה זה נקרא שהזהב שווה? בגלל שהשתמשו בו, בשנות השנים השתמשו בעולם בזהב וצפים מעגלים חשמליים.
לא, אתה יכול להשתמש בזה לקישוט. אתה יכול להשתמש בזה לקישוט. כן, התכשיטים. בדיוק.
אבל מה זה תכשיט? שוב פעם איזה...
תכשיט, כן. זה השימוש היה.
זה לא נקרא שימוש.
למה לא? שימוש, מה להתקשט? זה שימוש, למה לא?
רגע, אבל גם שומרים שמי שרפו כתב בעלייה. גם חיטים זה משהו שהוא מתקלה. וזה קלאסי קניין חליפים.
הבנתי. לא, זה קניין כסף. שם ישרפו חיטיך בעלייה, זה קניין כסף. אתה קונה את החיטים בכסף.
לא, אז החיטים זה כאילו לא הכסף.
זה הסחורה.
זה הסחורה. אבל אתה אומר ש...
פירות ודאי שיכול להיות סחורה בקניין כסף. אז זה אף אחד לא נחלק מעולם. שאפשר לקנות פירות... והפירות יעברו הסחורה בקניין כסף, זה ברור. אבל אתה לא יכול להשתמש בפירות לאותה דעה בחליפים. בכסף הם יעברו סחורה.
ופירות זה כולל גם תבועה,
כן? כן, אותו דבר. לדעתי עכשיו כל מזון דרך כלל. לא... כל מזון הוא כזה, אני לא חושב שזה משנה דווקא אם הפירות האלה גדלו על עץ.
מה שזכור לי
אומר
בשר.
כן, למרות שבבשר זה גידולי קרקע, זאת אומרת, בהמות נחשבות גידולי קרקע בגמרא. כי הן אוכלות מהקרקע, נזורות מהקרקע. הרבה מקומות רואים שבהמות נחשבות גידולי קרקע, אפילו בהלכות שבת. אתה תולש מבהמה, זה משום קוצר. כי בהמה נחשבת גידולי קרקע. ואז בהמה, נגיד, אתה עוד יכול גם להגיד שזה בעצם נחשב כמו סוג של פרי, כי זה גדל מהקרקע או משהו כזה. טוב, לא יודע, אבל גם אתה תעשה אוכל מלאכותי כלשהו, לא כזה בכלל לקרקע, שזה יהיה אותו דין, ולא יעשה חליפין, יהיה כל הדיני הפירות יהיו לזה, אני חושב. אז הנקודה היא שאני רוצה לומר פה, זה שבאמת הפירות במובן הזה הם כמו כסף, בלי, לא צריך את ההפשטה, בפירות זה באופן טבעי ככה, זה מעניין. בשביל לייצר את הכסף היינו צריכים לעבור תהליך של הפשטה. הפירות זה מצבם הטבעי, זה פועל יוצא של מה שהם, לא צריך פה הפשטות בשביל זה, אבל זה מתפקד באותה צורה. הפירות באופן הטבעי מתפקדות כמו שהכסף מתפקד אחרי הפשטה שלה. Okay? יש רמב״ם,
לפי זה גם נפט הוא יהיה באותו מעמד.
כי זה גם שימוש מחלה. יכול להיות. מכורה, כן.
בכלל כשאתה מוכר בהמה.
מה?
כשאתה מוכר בהמה, אז בעצם אתה צריך להגדיר מראש האם אתה קונה אותה כדי לאכול אותה.
אני אגיע לזה עוד רגע.
קונה אותה כדי לקבל.
אני אגיע עוד רגע. לא בגלל שביל לאכול או לא לאכול. תכף נראה. הרמב״ם כותב בהלכות מכירה פרק ו', תחילת פרק ו'. הפירות אף על פי שאין קונים בהם כמו שבארנו, להלכה פוסקים כמו אותה שיטה שבפירות אין קניין חליפין, הרי נקנים בקניין כשאר המטלטלים. נקנים בקניין, מצד אחד הם כמו כסף, ולכן הם לא עושים חליפין, אבל לקנות אותם אפשר, לא לקנות באמצעותם, לקנות אותם אפשר. אבל המטבע כשם שאין קונים בו, כך אינו נקנה בקניין. נמצא המטבע אינו נקנה בקניין, ואינו נעשה הוא עצמו קניין לקנות כשאר דברים. אז עכשיו, לא לגמרי ברור לי מה הרמב"ם מתכוון, אפשר להבין את זה בשתי צורות. אפשר להבין, ככה פשט לשונו אני חושב, שהפירות הן כן יכולות לשחק, זאת אומרת, לא קונים בהם בחליפין, אבל קונים אותם בחליפין. זה חילוק בתוך קניין חליפין. השאלה מה הפירות, לא קונים בהם בחליפין, זאת אומרת, אם אתה קונה פירות כנגד כיסא, בקניין חליפין, אז משיכת הכיסא... תקנה את שני הצדדים. משיכת הפירות לא תקנה את שני הצדדים. זה אפשרות אחת להבין את הרמב״ם. אפשרות שנייה זה הכוונה שהוא מתכוון אולי לקניין כסף. נקנים בקניין כשאר מטלטלין, הכוונה אפשר לקנות פירות בכסף, מה שאתה שאלת קודם. אם פירות אין להם צורה בעצם, אז הן יכולות לשמש ככסף, אבל איך הן יכולות לשמש כסחורה בקניין כסף? הוא אומר, לא, לא, בקניין כסף יכולות לתפקד כסחורה. בקניין חליפין, הפירות לא יכולות לתפקד כסחורה. זה לא החלפה של גוף בגוף. מה? לא הבנתי. נכון. מדורייתא זה מועיל. מדורייתא. כן, אולי. לא יודע. או שככה, או שככה. זה שתי צורות להבין. זה חליפין. זה חילוק בתוך חליפין.
ההשוואה במנגל לפירות זה משוואה במועה. זה
קונה
ולא
תקמה. כן. אוקיי. זה בתוך חליפין. אוקיי. אז אני אומר, אם זה בתוך חליפין, אז זה גם מעניין. כי אז יותר שאומנם פירות דומה לכסף, זה פשוט השונו של הרמב״ם. אז אם זה דומה באמת לכסף, אז למה הסימטריה הזאת? למה את הפירות לא קונים בהם, אבל קונים אותם בחליפין, אבל בכסף לא קונים אותו ולא קונים בו? כל מכן החליפין כרגע נניח. מה ההבדל? שיש מה שאמרתי קודם. פירות הם כן סחורה. הם רק, להפר, במובן מסוים הם רק גוף. אין להם פירות בכלל, כי מי שבעלים על הפרי הוא בעלים על הכל. אתה לא יכול לנתק את הבעלות על הפרי מבעלות של פירותיו של התפוז. התפוז הוא בעצמו פרי. אז להיות בעלים עליו זה גם להיות בעלים על פירותיו. ואז אתה יכול להגיד שזה חומר צרוף, לא צורה צרופה. הכסף הוא צורה צרופה. אבל תכל'ס זה מתנהג בצורה מאוד דומה לכסף. כי בסופו של דבר זה מיועד לשימושיו. אז מבחינת השאלה, אם קונים בו, אי אפשר לקנות בו. אבל השאלה אם קונים אותו, כמו שבקניין כסף, הפירות ודאי יקנו בקניין כסף. זאת אומרת, אפשר לקנות את הפירות, לשלם כסף, ולקנות אותם בקניין כסף, נכון? זה ודאי. אוקיי? זאת אומרת, גם בקניין חליפין, אתה לא קונה בהם, אבל אתה יכול לקנות אותם בקניין חליפין. כי בכל זאת פירות הם לא באמת כסף. יש בהם גוף. זה לא סימבול, הפירות. זה נכון שזה מתפקד כמו כסף, אבל זה לא סימבול. כסף הוא לגמרי סימבול. זה לא נכנה ולא קונה, הוא לא שייך בכלל לעולם הזה שקניין חליפין. בסדר? שההבחנה הזאת היא בדיוק ממחישה את העובדה שפירות אולי מתנהג כמו כסף, וזה לא באמת כסף. יש הפרי, השווי שלו נגזר ממה אפשר לעשות איתו, זה לא שווי הסכמי. אם הפרי הוא טעים, מסביע, לא משנה מה, אז הוא ישווה יותר, נכון? השווי הוא תוצאה של השימוש. במובן הזה פרי הוא כמו כלים, אוקיי? רק שם השימוש הוא מחלה, במובן הזה הוא כמו כסף. אז הוא דומה לכסף מצד אחד, אבל לא מצד שני. אז כמו שאפשר לקנות אותו בקניין כסף, אז גם בחליפין אפשר לקנות אותו. אבל אי אפשר לקנות בו בחליפין. אפשר לקנות בו בקניין כסף. אבל אי אפשר לקנות בו בקניין כשווה כסף, לשמש בו כשווה כסף. אבל אי אפשר לקנות בו בקניין חליפין.
זה מדאורייתא אי אפשר?
מה אני חושב שכן?
אבל כל הקניין חליפין התחיל ממישהו שנתן תפוז מן תפוח, כלומר... Okay. זאת אומרת, לפני מתן תורה לא עשו סך החליפין בפירות?
לא, כל ה... עוד פעם, שאלה לפני מתן תורה או לפני המסגרות של כסף, ההפשטות של כסף, שזה לא חופף למתן תורה. באופן עקרוני ברור שאחרי שכבר קיימת מערכת משפטית, אז מסדירים גם את הקניינים הפרימיטיביים. עכשיו צריך להגדיר מה נקנה בקניין הפרימיטיבי ומה נקנה בקניין המשפטי. ואז יכול להיות שזה כבר לא יהיה כמו לפני מתן תורה. גם אם לפני מתן תורה קנו בחליפין משהו, אחרי מתן תורה יכול להיות שכבר לא יקנו. כי ברגע שכבר הגדרנו כסף, אנחנו צריכים להסביר את הכל, צריך להבין, להגדיר כל דבר. עכשיו זה כבר לא נשאר לנוהג המקובל וזהו. אז הגדרים יכולים להשתנות מלפני מתן תורה.
אבל כל
כך
הלפין
הוא במגילת רות, אבל כל כך הלפין הוא בתורה. כן, אוקיי. לא, אני אומר שדיברתי על זה בפעם שעברה, זה גם לא מגילת רות באמת. מגילת רות משקפת את מה שעשו. זה לא מקור. יש כאלה שרוצים להגיד שבגלל שזה במגילת רות זה קניין מדרבנן חליפין. חסר היגיון. קניין חליפין זה קניין האבא של הדאורייתא. הכי דאורייתא שיש. במגילת רות יש גילוי מילתא, רואים שעשו את זה. זה פשוט מגלה לי שעשו את זה, זה הכל. זה לא מקור. בכלל, רוב הקניינים, משיכה, הגבהה וכל הדברים האלה זה יוצא. זה לא יוצא משום מקום. אין לזה מקור בתורה. וזה בכל זאת דאורייתא. אף אחד לא מתווכח על זה, זה דאורייתא. כי ברור, יש דברים שעושים, והם דאורייתא. זה לא... גם תמצא מקור. גם ה-400 שקל כסף של עפרון, המקור לקניין כסף, אני לא בטוח זה מקור. גם זה רק גילוי מילתא אולי. פשוט פשוט רואים שזה מה שעשו. מה? פריט בבר, כן. לא, הם אומרים שזה לא זרה שווה לגבי אישה. כיחה מזדה אפרון, זה הריטבה בתוספות שם. אז בוא, אם כבר הזכרת, עוד נקודה מעניינת. הגמרא בדף ג' בקידושין, הגמרא אומרת שיש הבדל בין קניין כסף לקניין חליפין, וחליפין לא מובילים בקידושין. אפשר לקדש אישה בכסף, אבל לא בחליפין. יש שם שתי גרסאות בגמרא. גרסה אחת, גרסת רש"י, שאומר שהגמרא מסבירה למה בחליפין אישה לא מתקדשת, כי חליפין נעשה בפחות משווה פרוטה, ואישה בפחות משווה פרוטה לא מקנה נפשה. היא לא מוכנה להקנות את עצמה, זה גנאי לה, להקנות את עצמה בפחות משווה פרוטה. ואז באמת מבינים שזה בעצם איזשהו עניין טכני כזה, האישה לא מוכנה, חסר בה גמירות דעת. אבל יש גרסה אחרת שמופיעה בתוספות, גם בריטב"א אני חושב, שאישה בפחות משווה פרוטה לא מקניה. לא מקנה נפשה, לא מקניה. ואז זה אומר שבעצם, יש כאלה שאומרים אפילו זה דרבנן, לפי רש"י, שאי אפשר לעשות קידושין, אבל זה אני לא בטוח, זה מה שכתוב ברש"י. אבל בתוספות, אישה לא מקניה בפחות משווה פרוטה. מה הכוונה? הכוונה שקניין חליפין נעשה בפחות משווה פרוטה. מה זה אומר? זה אומר שבקניין חליפין מחליפים גוף כנגד גוף, לכן לא צריך שווי. למה קניין חליפין לא צריך שווה פרוטה וקניין כסף צריך שווה פרוטה? כי בקניין חליפין זה לא עובד על השווי, זה החלפת גוף בגוף. אז אתה יכול להחליף גם דבר שפחות משווה פרוטה. נכון? אבל בקניין כסף אתה עובד על השווי, אז פחות משווה פרוטה אי אפשר, אין דבר כזה, זה לא כסף פחות משווה פרוטה. עכשיו בקידושין, אי אפשר לעשות קידושין בחליפין, למה? בגלל שאישה אתה לא קונה אותה. אתה לא קונה את הגוף שלה. קניין הקידושין זה קניין סימבולי. אתה מעביר לה כסף כדי להכיל את חלות הקידושים. אתה לא קונה אותה כסחורה. אז ברור שפה מה שיעבוד זה הקניין הסימבולי, לא הקניין הפרימיטיבי. קניין כסף הוא לא מכיל בעלות של האישה, אלא כמו שהוא מהווה סימבול להחלת בעלות, הוא מהווה סימבול להחלת חלות קידושים. בסדר? אבל בחליפין זה לא פעולה משפטית. חליפין זה פעולה מסחרית. אתה נותן גוף ומקבל גוף. ואישה אתה לא קונה את הגוף שלה. מה שייך בכלל חליפין? מה שהגמרא אומרת, שאישה בפחות משווה פרוטה, שחליפין זה פחות משווה פרוטה, ואישה פחות משווה פרוטה לא מקנה, לפי ההגדרה הזאת, צריך להגיד, זה לא הבעיה שפחות משווה פרוטה. פחות משווה פרוטה זה סימן. זה לא הסיבה. זה סימן לזה שזה לא עובד על שווי, זה קניין פרימיטיבי, לא קניין משפטי. ואישה בקניין פרימיטיבי לא נקנית. כי אתה לא קונה אותה, זה לא סחורה. קידושין זאת פעולה משפטית צרופה. קידושין זה לא פעולה מסחרית. מה שייך לעשות קניין חליפין על פעולה משפטית? זה לא שייך בכלל. חליפין זה החלפה, זה פעולה מסחרית. זה המשמעות לפי תוספות. לכן אני חושב שמה שכתוב שם, עם לולי גרסת רש"י, מה שכתוב שם זה באמת, ובפשרה, שזה דאורייתא דרבנן, שזה לא תלוי, ואם אישה כן רוצה להתקדש פחות משווה פרוטה, מה, למה לא? התוספות פה שואל את זה על רש"י. כן? מה קורה אם אישה רוצה להתקדש פחות משווה פרוטה? חוץ מה זה משנה פחות משווה פרוטה? זה שטויות, הרי זה לא התמורה שהיא מקבלת בקידושין, היא רוצה להתקדש כי היא רוצה את הבעל הזה. אז מה אכפת לך אם אני עושה את זה בחצי פרוטה או בפרוטה? כל הרש"י הזה הוא קשה, של הפחות משווה פרוטה לא מקנה נפשה. יש הפשט הפשוט הוא מה שתוספות אומר, שבחליפין באופן מהותי אי אפשר לקדש אישה, כי אתה לא קונה אותה בתור סחורה, לכן לא שייך לקדש אישה ודבר כזה, בדיוק כמו מה שראינו קודם, שבכסף לא עושים חליפין ובפירות לא עושים חליפין. אני רק אולי רוצה לסיים את זה כדי שלא נגרור את זה לפעם הבאה, שתי הערות. הערה אחת, יש רשב"א, בקידושין שמדבר על כלי ופחות משווה פרוטה. הוא רוצה לטעון שהוא מתלבט לפחות. מקום אחד הוא מתלבט, מקום אחר מישהו כותב איזה דבר ברור, שיכול להיות שאפשר לקנות בקניין כסף באמצעות כלי עם הכלי פחות משווה פרוטה. כי בחליפין, הרי אתה יכול לעשות גם עם כלי שהוא פחות משווה פרוטה. אז הוא טוען שגם בקניין כסף, אם זה נעשה בכלים, לא בכסף, אז אפילו פחות משווה פרוטה אתה יכול להשתמש. לפי מה שאני אומר עכשיו זה לא נכון. בגלל שהכלי בפחות משווה פרוטה מועיל לא כי כלי שונה מכסף. לא כי כלי זה דבר משמעותי, בעל ערך, ולכן גם אם הוא חצי פרוטה אפשר לראות אותו כדבר חשוב. אלא בגלל שבכלי אתה לא עובד על השווי. אתה עובד על השימוש, על הגוף. לכן בכסף, מה שייך לעשות קניין כסף בפטיש ששווה חצי פרוטה. אם אתה מדבר על השווי של הפטיש, אז אי אפשר לעשות בו קניין כסף. אם אתה מדבר על הפטיש עצמו, אז זה חליפין, זה לא קניין כסף. לכן, לפי מה שאני אומר, עכשיו אין מקום לחקירה הזאת של הרשב"א. זאת אומרת, אי אפשר לקנות בכלי שהוא פחות משווה פרוטה. עכשיו, יש סדרה שלמה של דוגמאות שבהן האחרונים מתלבטים איך קובעים מה מוגדר ככסף ומה מוגדר כסחורה. דוגמה אחת, יש חזוניש בשביעית. החזוניש, יש משנה במסכת שביעית שלא משלמים בפירות שביעית על מלאכה, לספר, לבלה או כל מיני דברים מן הסוג הזה. לא מוסרים דמי שביעית לעם הארץ, שלא מדובר שם על הפירות או על הדמים. לא לגמרי ברור שם במשנה מדובר על הפירות או על הדמים, אבל לא משנה. החזוני שם שואל, למה לא נשתמש, למה לא נסתכל על זה הפוך? הספר משלם לי על פירות השביעית. הוא לוקח ממני את פירות השביעית או את דמי השביעית, תלוי מה מדובר שם, והוא משלם לי בזה שהוא מספר אותי. וזה מותר לעשות. לא מסרתי דמי שביעית לעם הארץ. זה מותר לעשות. למה רואים את זה כאילו שאני משלם בדמי השביעית והסחורה זה התספורת? תסתכל על דמי השביעית או על הפירות השביעית בתור הסחורה, ואת התספורת בתור הכסף, בתור התשלום. אנחנו יודעים שאפשר לקדש אישה רקוד לפניי באמצעות עשיית משהו ששווה כסף, אפשר גם לקדש באמצעות זה, זה שווה כסף. אז מה הבעיה? למה אי אפשר לראות את הדבר הזה בתור הכסף? אז הוא תוהה שם, מה עושים? יש סדרה שלמה של שאלות כאלה, אספתי פה כמה דוגמאות כאלה. יש רשב"א בכתובות, שאומר, מתנים על שאר כסות ועונה, מקדש אישה מעט שאין עליו שאר כסות ועונה. אז הרשב"א אומר, זה רק על שאר וכסות, לא על עונה. בעונה אי אפשר להתנות. גם מי שאומר שאפשר להתנות בדבר של ממון, בעונה אי אפשר. אז שואלים שם, מה זאת אומרת, עונה זה גם שווה כסף, האישה שווה לה כך וכך, תשום את זה, היא יכולה למחול על הדבר הזה. או יש שאלה, למה שואל הוא לא שומר שכר? הוא חייב באונסין, הוא שואל. אז החיוב באונסין הוא התשלום שהוא נותן על הסחורה שהוא קיבל. אז שאני משיב עבדה, שזה שהוא פטור מפרוטה דרב יוסף, אז הוא הופך להיות שומר שכר. או אני יודע מה, יש בשולחן ערוך, שמי שקובע עם שכיר שיעבוד בשבילו, הוא ייתן לו תלה בתמורה. בסדר? אם השכיר עבד, הוא לא קנה את התלה. כך כתוב שם. ולא רק זה, הוא לא חייב לתת לו בכלל את התלה, הוא יכול לשלם לו בכל דבר אחר. עוד פעם, ההנחה היא כמובן שהתלה זה הכסף. נכון? כי אם התלה היה הסחורה, אז קניתי את התלה, אתה חייב לתת לי את התלה. נכון? אז עכשיו, עוד פעם עולה השאלה, מי אמר שהתלה זה הכסף? זה גם החזון יש דרך אגב, בליקוטי חושן משפט. גם שם הוא שואל את השאלה. למה? תגדיר את התלה בתור הסחורה ולא בתור הכסף. למה? איך אתה קובע מה הסחורה ומה הכסף? התשובה לכל הדברים האלה הרשש היא מאוד פשוטה, וזה קשור להפשטות שדיברתי עליהן קודם. דיברנו על זה שאחרי שהפשטנו את המושג שווי, המחשנו אותו במטבע, חזרנו חזרה וביטלנו את המטבע. יש גם שווה כסף, קח את הסחורה, תשתמש בה בתור שווה כסף. איך אני יודע כשהעסקה היא עסקה של קניין כסף, לא של חליפין? א', איך אני יודע שזו עסקה של קניין כסף ולא של חליפין? הרי אפשר לעשות גם קניין כסף בסחורות. אז איך אתה יודע זה קניין כסף ולא חליפין? או חליפין ולא קניין כסף? דבר שני, איך אתה קובע מה הסחורה ומה הכסף? זה שני סחורות. התשובה היא, הסחורה זה מטרת העסקה. נגיד שאתה רוצה כיסא. אז אתה רוצה כיסא. זה שאתה משלם לו בעגבניות, זה כי אין לך כסף. אז אתה משלם לו בעגבניות, אתה משתמש בעגבניות בתור שווה כסף. אם היינו מגדירים את זה כחליפין, חליפין פירושו אתה מקבל עגבניות מסוימות, ואני מקבל כיסא מסוים. ואז אין דבר כזה, זה עגבניות האלה מול הכיסא הזה. ואז זה באמת סימטרי, וכל משיכה של אחד מהם קונה את שניהם, לשני הצדדים. אבל אם זה מוגדר כקניין כסף, למרות שגם שם זה עגבניות כנגד כיסא. אז איך אנחנו יודעים שאלתי מה שזה קניין לא חליפין? ואת איך יודעים מי זה הסחורה ומי זה הכסף? התשובה מאוד פשוטה, מה מטרת העסקה? אם העסקה היא עסקה של עבודה, אני בעצם רוצה שאתה תספר אותי, בשביל זה באתי אליך. עכשיו, אין לי כסף כרגע, אני משלם לך בעגבניות או בתלה. אז הסחורה זה התספורת, והעגבניות או התלה זה הכסף, ולכן אני יכול לשלם לך גם לא בתלה. הפסת לך תלה, נותן לך אחרי זה כיסא, לא חייב לך את התלה, כי לא קנית את הכסף. לא, אז הוא היה צריך להגדיר את זה כחליפין. אם הספר רוצה דווקא את התלה, אז שיגדיר את זה חליפין. זה לא יהיה חליפין כי זה עבודה. לא חשוב, אבל הוא צריך להגדיר שהוא רוצה דווקא את התלה הזה. ואז יהיה כמו חליפין. בסדר? אבל אם לא, אם הוא מגדיר את זה כתמורה...
אם הוא הלך למישהו שיש לו תלה, הוא אומר לו, שמה, תביא לי את התלה הזה בתמורה...
אני אשלם לך בתספורת. אז התספורת באמת יהיה הכסף. אז התספורת יהיה הכסף. שאלה מה מטרת העסקה? זה בדיוק הנקודה. ובכל הדוגמאות האלה, השאלה מה מטרת העסקה, זה מה שקובע מהי הסחורה. והשווה כסף מוגדר להיות אותו חפץ שאתה נותן אותו רק לשוויו. אתה לא נותן אותו כעגבנייה, אתה נותן אותו כשווה ערך של 100 שקל. וכאן חזרנו שוב פעם באותה הפשטה. זאת אומרת, אני יכול להשתמש בעגבנייה לשוויה, ואז באמת העגבנייה היא כסף, היא לא עגבנייה. והיא באמת תהיה הכסף ולא הסחורה, עם כל ההשלכות, כשמושכים אותה לא קונים כלום. כשמושכים את הדבר השני, לא קונים את העגבנייה, אלא קונים שווי של עגבניות. אתה יכול לתת לו אחרי זה כסף או עגבנייה או טלה או מה שלא יהיה, כי העגבנייה פה זה כסף, זה לא עגבנייה. אתה לא קנית את העגבנייה גם כשהוא משך את הסחורה, למרות שהגמרא אומרת שכשמושכים את הסחורה, הכסף נקנה. אבל כסף נקנה פירושו שיש שווי שלי שאני חייב לך. לא נקנה לך משהו. אז גם אם קבענו שאת השווי הזה אני משלם לך עם טלה, אז מה? אני קבענו. לצור הפיץ לא חיתו, תעשה מזה תייר על מה שקבענו. אני נותן לך כסף. כי כל מה שזכית זה רק בשווי שאני צריך לשלם לך. באמת בלשון הגמרא, אגב, והגמרא בפרק הזהב שקראתי קודם, הגמרא מדברת על זה, ומביאה, יחי הזהב קונה את הכסף, מחייב מבעלים. צריך להגיד, הזהב מחייב את הכסף, לא קונה את הכסף. למה? כי באמת לא קנית את הכסף. הכסף זה המטבע. אני חייב לך שווי 100 שקל. אחרי זה אני יכול לתת לך בכלל לא כסף, את המתכת כסף. אני יכול לתת לך כיסא. בדיוק הדין של השולחן ערוך. שאם אני התחייבתי לך תלה, אני יכול לתת לך גם לא תלה אלא כסף. למה? כי במקום שהחפץ משמש ככסף ולא כסחורה, אז לא קנית אותו, קנית שווי. את השווי הזה אני יכול לפרוע לך בכל צורה שאני רק ארצה. אוקיי? טוב, נראה לי שאנחנו נעצור.